על נכבד וקדוש ומשפחת אליהו הנפה, התכנסנו פה ערב במלות שבעה להסתרקותו של היי גברא רבא לגזעי מרומים, הרב אליהו זיכרונו לברכה. הסתלקות שקשה לנו לעכל אותה, ובהתחלה שעדיין לא מעכלים את זה, קשה גם לנו להקיף את גודל האסון ואת גודל האבדה שפקדה את המשפחה ואת הציבור כולו ואת כלל ישראל. בסוף מסכת יבמות מביא רש"י על הגמרא שהיו מתכנסים בשבתא דריגלא, אומרים תשובות הגונים, שביום עלייתו של אדם גדול לגזעי מרומים היו מתכנסים מדי שנה בשמה, עלייה על קברו, המשפחה, הידידים והתלמידים, וכל אחד ואחד היה אומר איזשהו דבר שמועה כדי להנציח את רמזי נשמתו של אותו אדם שהוא אמנם מסתלק בגוף, אבל מה הוא השאיר, איזה מטען רוחני לדורות. לפעמים הזמן מגלה דברים שלא שמו לב קודם. אנחנו נמצאים רק בתום שבעה, ומי אנחנו שנוכל להקיף את גודל נשמתו של מורנו ורבינו הרב אליהו זיכרונו לברכה? ננסה רק במקצת מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו זוכים לקלוט, ושישאר לנו משהו גם לקראת העתיד. האסון הזה שפקד את המשפחה, זה לא רק פקד את המשפחה, זהו אסון שפקד את כלל ישראל כולו. ועל זה אפשר לומר מה שמשה רבינו אמר לארון הכהן באותו יום קשה ששתי בניו עשו איזשהו משגה בחנוכת המשכן, ובגלל מעלתם, בגלל קדושתם, הם ננשו על המקום בקרבתם לפני השם וימותו. גם מישהו אחר שעושה אותו חטא, יש לה אף עונש, אבל זה לא אמור שביצוע של העונש צריך להיות מהר, בגלל בקרבתם לפני השם וימותו. איך מתמודדים עם האסון כזה? איך מתמודדים עם אובדן של אבא כזה? חז"ל אומרים במסכת ברכות, בפרק אחרון, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטומאה. כשאנחנו קוראים את המשנה, אז לכאורה נראה שהתנא התכוון שם שם אדם קורא לו איזשהו אסון, הוא מברך לאותה ברכה כמו שהוא מברך ברכת שהחיינו או ברכת הטוב והמתי. אומר הגמרא, זה לא ייתכן, יש ברכה אחרת. אומר רבה שהתנא התכוון לנושא אחר, ובאי לקיבולינו בשמחה. גם כשאדם מברך דיין האמת, באמת כששמענו על האסון אנחנו בירכנו דיין האמת, כי זה דבר שנוגע לכולנו, זה דבר שכואב לכולנו, זה דבר שאנחנו חשים באובדן הכבד הזה שקרה למשפחה, אבל זה קרה גם לכלל ישראל. כשרבה אומר, דבאי לקיבולינו בשמחה, איך דורשים מן האדם שיברך דיין האמת והוא שמח? הרי זה לכאורה, זה נגד הטבע האנושי. בגלל הקושי הזה באמת, רש"י מפרש של המקום שהכוונה היא שלא יהיה ליבו חלוק על השמיים, כלומר להשלים עם הדבר הזה, אבל אי אפשר לומר שאדם ירקוד מתוך שמחה בדבר כזה. אבל עצם הדבר הזה, כשרבה מתבטא דבאי קיבלין בשמחה, סימן שיש בכוחות נפש האדם, גם בזמן שקורה לו איזשהו אסון פרטי, להתרומם, להבליק על היגון, ולהודות לשם כמו שהוא מודה בשמחת תורה או בחגים. כמו שמספרים על אחד מגדולי הרמז, רבי ברל זיכרונו לברכה, ושכל המשפחה שלו נספתה בשואה, נחמו אותו, הוא אומר, תיקחו בחזרה את כל הנחמות, אני מקבל עליי את הכל באהבה. אבל זה רק בודדים. לי אין ספק שבנים שגדלו בבית של מורנו רבינו רבי אליהו זיכרונו לברכה, עם עומק אמונה, בקבלת האיסורים, אז להם יש גם המידה של הצדקת הדין, שהם יודעים שאם הקדוש ברוך הוא פועל, סימן שיש פה איזשהו חישובים למעלה מהשגתנו אנושית, ואנחנו מצדיקים את הדין, ואנחנו מקבלים אותו, אם כי לא תמיד אנחנו מבינים. זה נמצא שעובדים את השם, גם בזמן שמברכים ברוך דיין האמת. העבידה הזאת, כפי שאמרנו שהעבידה לקראת ישראל, ואישיותו של הרב אייל, מה שאנחנו זכינו להכיר, עוד מציאותו היה שקדן ולן בעולמה של תורה, הוא נתמנה לדיין, אז לפני כמעלה מ-50 שנה, אז עוד לא היה מקובל שאם יתמנה מישהו לפני גיל 30, ובגלל הכישורה, בגלל התאמתו לתפקיד, היה פה חריג, והוא נתמנה, הוא שפט את עם ישראל במשך עשרות שנים, בצדק וביושר, אם זה בבת שלום, אם זה בפירוק, כל מה ששייך, ולהיות שותף לקדוש ברוך הוא, מי שתם דין אמת למידו, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שנים על גבי שנים. ולאחר מכן, כשהוא נבחר לרב ראשי, אבל הוא היה רב ראשי שאיננו מייצג רק סקטור אחד בציבור שלו. הוא היה רבם של כל מיני ישראל, כל החוגים, כל הרבדים, אשכנזים ותימנים וספרדים, כל החוגים גם יחד, הכירו בגודלותו בתורה, בצדקותו, ביושרו ובאמינותו, אישיות כזאת מרוממת מעל כל הדברים האלה. זו הייתה האישיות שאנחנו זכינו להכיר וראינו בהנהגה שלו, וראינו במסים שלו, וראינו בדיבורים שלו. אנחנו השבת מורים לקרוא על פטירתו של אהרון הכהן. ומה נשאר? יונתן, ויונתן הוא זה על המקום אומר, כשמשה רבינו הספיד אותו, הוא אמר שאבד עמוד צלות הון לישראל. משה רבינו היה גדול, אבל בתפילה יכול להיות שאהרון עלה עליו. זה כוחו של כהן. עמוד התווך של התפילה היה אהרון הכהן. לא נגזים אם נאמר, שמורנו ורבינו הרב אליהו זיכרונו לברכה, בכל אותם השנים, אני זוכר לפני 5-6 שנים, או כל פעם, כשהיו צריכים לקרוא לעצרת תפילה, אם זה בירושלים, אם זה בנווה דקלים, או אם זה במקום אחר, אלפים היו באים לקריאה שלו. והוא בעצמו היה עומד ומתפלל, כשכולם הכירו ששליח ציבור כזה, במעין חוני המגר שהיה בתקופת בית השני, כשהוא עומד ומתפלל, תפילתו מפקיעה שחקים, תפילתו עולה כלפי שמיא, זה נקרא עמוד התווך של התפילה. ראינו תורה וראינו תפילה, שני היסודות, שני העמודים האלה הצטופפו אצלו, נמזגו אחד בשני וראינו את גודל נשמתו בדברים האלה. חז"ל אומרים בתלמוד במסכת שקלים, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. הרצון הפנימי להנציח את נשמתו של מישהו, אין ספק שזה נובע מתוך עומק האמונה שמקננת בלב אדם, שאם כי אדם מסתלק, אבל עדיין יש חיים. מתכונת אחרת של חיים, אבל יש חיים. רוצים להנציח את זה. אומרים חז"ל, אין עושים נפשות את זה. נפשות זה מין מונומנט כזה, שהיו בונים על קברו, אם זה מאבן, אם זה מבטון, או מחומר אחר. וצדיקים לא עושים דברים כאלה. דבריהם, הם זיכרונם. דבריהם זה מה שהם אמרו, מה שהם הדגימו בהנהגה שלהם, מה שהם לימדו, מה שהם חינכו, זה יישאר גם לדורות הבאים. חז"ל הרי אומרים על יעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת, מרב מסכת תענית. שאלו את הרשב"א בתשובות, מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? הרי חמתו אותו, סבדו עליו, וקברו אותו במערת המכפלה. אומר הרשב"א שחז"ל פה התכוונו לרעיון אחר. יעקב אבינו, היה לו אבא והיה לו סבא. אצלם היו בנים, אחד היה שודד ואחד היה רוצח. יעקב אבינו, כל הילדים שלו שבטי יעקב, הם היוו את התשתית של בניין כנסת ישראל. כל הילדים שלו המשיכו את דרך חינוכו. כשאדם זוכר שגם אם גופו מסתלק מן העולם, יש המשך לפן החינוכי שלו, לפן הדרכתי שלו, כל המסר מה שהוא התקין ביותו בתוכנו, לעניין זה נחשב שהוא לא מת. מה זה מת? זה הפסקת חיות. ופה זה המשיך. אין לנו ספק שהבנים, המשפחה, מה שהרב אליהו משאיר, וכל אותם התלמידים, מאות אלפי תלמידים, מה שהוא חינך, מה שהוא השפיע, זה יימשך, תורתו תימשך גם הלאה. ופה אנחנו רואים באמת בתחום מסוים מה שגדלותו של הרב אליהו. ראינו מה שזכינו לראות בתורה, ראינו בתפילה, אבל לא פחות מכן רבותיי, ראינו בתחום ההנהגה שלו. יש לפעמים אנשי תורה שיכולים באמת לומר פלפול בשור שנגח את הפרה, אבל מה ששייך לענייני הנהגה, הנהגה היא לא בסדר. בפירושו לתורה של הנציב מבולוז'ין לפרשת האזינו, כשמשה רבין מוכיח את כלל ישראל, אומר להם, עם נבל ולא חכם. אומר נבל זה מלשון נבלות חוכמה. יכול להיות שיש אדם, יש לו כישרון, הוא יכול להיות גדול בשור של הנחת הפרה או בתחום אחר בהלכה. אבל לא חכם בהנהגה, בהנהגה ציבור. איך ללכת, איך לנווט את הספינה בתוך הגלים המסוערים. כמו שבאמת חז"ל אומרים, שלפעמים כשאדם גדול נפטר, כולם חשים בחסר הזה. הרי על אברהם אבינו, כשהוא נפטר, הגמרא אומרת את זה במסכת בבטרה, הספידו אותו, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שעבד כבר מיתה. חז"ל לא סתם אמרו פה שני משלים. יש הבדל בין עולם שהמנהיג שלו נפטר ובין ספינה שעבד הקברניט שלו. למצוא קברניט זה לא כל כך קשה, זה יחפשו נהג שיודע להנהיג את הספינה. למצוא מנהיג זה קשה, אבל יש הבדל. כשמנהיג שהעולם נפטר, אז זה לא אמור שיש חורבן על המקום. זה לאט לאט יהיה חסר וימצאו עד שימצאו. אם לא ימצאו, באמת הולך, המצב הולך ומתעבר. אבל ספינה שנמצאת בים, ואין מי שיודע להנהיג אותה כמו שצריך, הספינה היא בסכנה מיידית. כשאברהם אבינו הסתלק, אומרים חז"ל, ישנה דברים. קשה מאוד למצוא דוגמתו, ועל המקום יש סכנה. הסתלקותו של מורנו רבנו, הייתי אומר שזה מעין הסתלקותו של אברהם אבינו אז. הציבור התורני והציבור שאכפת לו על ארץ ישראל, הציבור שנאבק למען ההתיישבות, למען ההיאחזות, למען למנוע הסגרת חבלי ארץ לידי הרשעים הארורים הללו, ודאי קשה לנו למצוא אחד שימלא את מקומו. זה מבחינת אוי לו לעולם שעבד מנהיגו ואוי לו לעולם שספינה שעבד כבר מנהיגו. הרב מרדכי אליהו זיכרונו לברכה, בתחום ההנהגה הייתה לו תקיפות, היה לו עוז של תורה, הוא אמר את מה שצריך להגיד ולא חשש מכל בשר ודם. מי שהמרשל כותב ים של שלמה באבא קמא בדף ל"ח, שאם שואלים אדם מישראל מהי דעת תורה בתחום מסוים, הוא צריך להגיד מה ילדו, אפילו אם זה כרוך בסיכון עצמי. ככה כותב המרשל. מי יכול להסתכל בבוקר, מדומני, סימן ט', פרק רביעי. הוא פרסם גילוי דעת, דברים שזה היו נוגדים את המדיניות החלושה של הממשלות של ישראל. הוא ידע שזוהי דעת תורה. אם זוהי דעת תורה, הוא הדריך את הציבור ואת אלה שיש בהם יראת שמיים אמיתית, שצין התורה היא מעל כל החוקים. כל חוק שנוגד את תורתנו, לא משנה איך באיזה לשון יקראו את החוק הזה, צין התורה היה מעל הכל. אם גוזרים גזירה, או מתקנים איזושהי תקנה, או עושים חוק שנגד תורתנו, יש על זה גדר גזירה, כמו שגזרו בדורות הקודמים נגד תורת ישראל, וחייבים לעמוד בזה לפעמים, תוך כדי מסירות נפש. זה מה שהיה רב אליהו. הזקיפות כקומה, החוסן הנפשי והגבורה, זה מה שהיה. ואנחנו באמת נמצאים במצב ששלומנו וביטחוננו הוא בסכנה. הייתי אומר שזה בסכנה. רוצים, רשאים מבחוץ, רוצים לגזול את ארצנו, מתנכלים לעם ישראל, גלי השנאה, סובלים תאוצה מיום יום. מי שמאמין באמת ברכת השם על עמו, יודע שזה חלק מתהליך הגאולה. לפני שתתגלה הגאולה השלמה, אומות העולם כולם ישנאו את עם ישראל. צריכים להוקיע את עם ישראל מתוכם. שיוכר, אין עם לבדד ישכון, ובגעים לא יהיו חשב. מי שיודע שזהו תהליך, הוא מצדיק את הדין, הוא מקבל את זה, ולא יבוא בתנועות כבשמיה, איך זה כל הנקרא. זה כמו שאחר, הוא חולה, הוא צריך לעבור ניתוח, יחתכו לו את הרגל, אבל בסופו של דבר הוא יבריא. גלי השנאה, הם תורמים לבידודה של מדינת ישראל, של עם ישראל, וזה בסופו של דבר יבליט את הייחודיות של עם ישראל, עד שעם ישראל יחזור בתשובה, וידע שאין לנו ידידים, ואין לנו להישען רק על הבינו של השמיים. ובאמת, קוראינו רבינו, הוא היטיב לעמידה איתנה, הרי כולם יודעים את דברי הרמב"ן בספר המצוות, שאסור לנו להסגיר חבלי ארץ לידי הרשעים. כלומר הרמב"ן, בלשונו, שלא נעזבנה ביד זולותינו מן האומות, ואפילו בזה כרוך בסיכון, על ארץ ישראל יש חיוב של מלחמה. הרמב"ן כותב, מסתווינו בכיבוש בכל הדורות. אז לפני 100 שנה, השבחה אלוקית לא נתן את הכוח, היינו בגולה, אבל בדור שלה, שהשבחה אלוקית מחזירה לעם ישראל את החוסן המדיני, את הצבא שלה, את כוחות הביטחון שלה. אנחנו צריכים לעמוד בתוקף ולהכריז קבל עם ועדה שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. אין מקום לעוד עם, אם כי באופן פרטי, אם הוא מתנהג כמו בן אדם, יש מקום לאדם בתור פרט. אבל לא בתור ישות לאומית, אף פעם לא הייתה פה מדינה שלהם, וכל הדרישות שלהם זה רשעות לשמה כדי להתנכל לעם ישראל. וגם כל הגויים שתומכים בזה, זהו רשעות. הם יודעים שזה שקר, אבל השנאה מבירה אותם על דתם. ואין ספק שבתקופה קשה כזאת, שאומות העולם רודפות את עם ישראל, וצרינו הרב בתוכנו יש גם חלושים שממשיכים את חטא המרגלים, אישיות כזאת שנעדרת מאיתנו, זהו הפסד, ואין לנו מי שיעמוד בטח, אולי. היות ואנחנו יודעים שיש לנו משפחה היקרה הזאת, הבנים שממשיכים, וכל התלמידים של היי גברא רבא ממשיכים את הדרך הזאת, אנחנו מקווים שבזכות המשכת דרכו של מורנו רבינו, הקדוש ברוך הוא יעזור גם לנו. אסור לנו להתייאש, אסור לנו ליפול בחולשת הדעת או באביון רוח. אנחנו יודעים, תהליך גאולת ישראל הוא קשה, אבל מי שמאמין בגאולת ישראל ידע שגם במצבים קשים אנחנו נצא מזה. והיות והוא נקרא לבית דין של מעלה, אין לנו ספק שכשם שבזמן שהוא היה פה בארץ, מי שהוזכר פה, היה דואג לכל יהודי בתור פרט, לכל איש ולכל אישה, להפיק את המתח, להוציא אותו ממצוקתו, להתפלל על כלל ישראל. ועל עם ישראל, ועל ארץ ישראל, אין ספק גם כשהנשמה נמצאת בגזי רומים, היא תמשיך באותה דרך שיהיה מליץ יושר עבור המשפחה, עבור האלמנה שתיבדל לחיים טובים, ועבור כלל ישראל, ועם ישראל, וארץ ישראל, שתנצל בקרוב, ונזכה באמת בקרוב לראות בישועת השם על עמו ועל נחלתו, ונשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, ויקום לגורלו עם קץ הימים.